מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי.
בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, רדיו קול חי, מהדורת הבוקר סוף השבוע. היום יום העצמאות, נשדר מהדורה אקטואליה רכה, נושאים שמעניינים אתכם ביום הזה. אורח איתנו באולפן, אברהם קרויזר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
ורגע לפני שנתחיל, אנחנו נאמר תודה לעורך הראשי צביקה גרוניך, טכנאי השידור מנדי אור וישי נוימן. באולפן איתי גדסי, אנחנו מתחילים.
איתי, אני ברשותך אפתח באיזשהו משפט, דווקא לרקע של המשפט פתיחה שלך, אתה אומר שנעסוק באקטואליה רכה, בצל ציון יום העצמאות של 71 שנים לכינונה של מדינת ישראל, ומה שהמחשבות שלי דווקא, ואני אשמח בהמשך שתעזור לי לשמוע את זה מהמרואיינים שלנו, 71 שנים, והשאלות הן אותן שאלות, נכון. והסוגיות שאנחנו מתמודדים איתן באקטואליה הכבדה, הן אותן סוגיות. כשמדינת ישראל קמה, הציבור החרדי התמודד עם שאלת גיוס בנות לצהל, עם שאלת הגיוס של בחורי הישיבות, המאבקים על צביונה היהודי של המדינה שהובילו אותם אז בשעתו גדולי ישראל, כמו מרן החזון איש
והרב לבריס. ובכלל, לבריס, בחלקם של הציבור החרדי.
ושוב ושוב, כן, אבל עוד לפני חלקם. ולפני חלקם, חלקם זה כבר אולי החלק היותר קל, אולי החלק ששוב חוזר על עצמו במשתנים מסוימים, בנפחים מסוימים, בתחומים מסוימים, אבל אני מדבר אפילו על הסוגיות היסוד. 71 שנה, האם באמת יש לנו עצמאות? האם זה לא דבר מופלא? אולי זה באמת משהו שמימי, משהו שהקדוש ברוך הוא מכוון ודואג שיקרה בדווקא, שאנחנו עדיין צריכים ערב הקמת ממשלה נוספת, כינון קואליציה, ואנחנו עדיין צריכים להילחם על כל פסיק ועוד בחוק דיחוי, חוק גיוס, כל אחד יקרא לו איך שהוא רוצה. כל שאלות היסוד של סטטוס קוו, שבת, וכל הסוגיות שהעסיקו את סבותינו, העסקנים של הציבור החרדי, גדולי ישראל, הציבור בכלל,
מעסיקים אותנו גם היום, והמשיכו להעסיק אותנו גם...
וזה דבר אפלה ופלה. כי לצד הנס הגדול בעצם קיומה של המדינה, שאין ספק שהוא דבר מעל גדר הטבע, היכולת שלנו פה לחיות ולקיים חיים יהודיים וכו', ואנחנו כל הזמן נמצאים בניואנסים של ההשקפה התורנית הנכונה ביחס למדינה, בהשתתפות במדינה, ושוב ושוב עולים הנושאים של שילוב בתעסוקה, ושל חרדים שכן עומדים בצפירה ולא עומדים בצפירה, וחרדים שמקיימים תקסים של יום הזיכרון, ורוצים להשתתף, ורוצים לזכור, ורוצים להשתלב, וכל הסוגיות האלו היו כנראה גם אז בשעתו, לפני 30-40 שנה,
אני חושב
אחרי ששת הימים.
ההבדל הוא שהיום הציבור החרדי גדל מספרית, ולכן גם הגוונים שלו גדלו. ככה אני חושב. אני חושב שלפני 10 שנים או 15 שנה, נכון שהיו גם טקסים בבני ברק אפילו, כן, לציון יום הזיכרון החלל לצהל, אבל זה היה טקס חילוני על גבול הדתי, אתה יודע, הם שני נציגי עירייה שחייבים להיות שם, והיום כל חבר מועצה חייב להגיע לשם חרדי בשביל לעשות תמונה, שהנה, אני גם עמדתי בצפירה, ואני השתתפתי ואני חלק מהמדינה וסמליה, ו... אני חושב שגם הגוונים...
שני דברים אני אומר לך. הדבר ראשון, מכיוון שנולדתי יום לפניך, אז אני מרשה לעצמי לומר...
כמה ימים.
כן, אני מרשה לעצמי לומר ש... יש איזושהי תופעה אצל עיתונאים, אולי אפילו יותר במגזר החרדי, מאשר בכלי התקשורת הכלליים, שההיסטוריה מתחילה מהיום שהם התחילו לסקר. אז הסיפור של העשר שנים האחרונות אולי הוא נכון, אבל אנחנו מדברים ביום העצמאות ה-71, כן. ומי שטיפה זוכר היסטוריה, ומי אני צעיר לימים, אבל פעם קראתי, כשהייתי צעיר קראתי, אז כאילו את ההיסטוריה ההיא, אני עוד קצת זוכר מה שקראתי, היו כנראה יותר חרדים באופן יחסי בשירות בצהל, או בנראות שלהם ברחוב החרדי, אם זה הסיפורים על, אתה יודע, לפי הסיפורים מלחמת יום הכיפורים של אנשים שנלקחו מבתי הכנסת, אז כל חייל שתתף מלחמת יום כיפור נלקח מבית הכנסת, וזה כשלעצמו הם נתון של קידוש השם, אבל גם מקרב הציבור החרדי כנראה היו תמיד כאלו שהתגייסו, ואולי אפילו במובנים מסוימים אף אחד לא זרק עליהם ביצים אם הם נכנסו לשכונה חרדית. כך שההיסטוריה לא התחילה בעשור האחרון, ולא התחילה בעת האחרונה, והיא כנראה שווה וחוזרת, וגלים עולים וגלים יורדים, וסדנה דער אחד הוא, ומה שהיה הוא שיהיה. כמובן שאתה צודק שישנם שינויים מתוקף היות הציבור החרדי קבוצת אוכלוסייה הרבה יותר גדולה, מכיוון שאז תתי הקבוצות בתוך הציבור החרדי באים לידי ביטוי באופן משמעותי יותר, כמו שאמרנו מקודם, גם הקבוצות שרוצות להשתלב, גם הקבוצות שרוצות להתנגד. אני אגב חושב באופן כללי שהציבור החרדי נמצא במגמת קיצוניות. חלקו הגדול, חלקו הולך ונהיה קיצוני יותר נגד המדינה, וחלקו הולך ונהיה קיצוני יותר בעד המדינה.
נכון.
אבל ודווקא קבוצת האמצע,
זה מה שאני אומר.
המיינסטרים כמו שהוא מכונה, נמצא בסכנת הכחדה.
אתה לא, אתה אומר חלקו הגדול.
לא, אני אומר חלקו וחלקו.
חלקו וחלקו, כן, בשתי הקצוות, בימין ובשמאל, אבל יש פה אמצע גדול.
שהולך ונעלם. הולך ומשתנה.
לא בטוח.
הוא הולך ומשתנה, הוא מתחלק לקיצוניות, אנחנו נמצאים באיזשהו תהליך קיצוניות, בעיניי צריכים לשים לב ואפרופו העשור האחרון שציינת, אני חושב
שהוא... כן, אבל עוד נושא...
אני פשוט חייב אמר משפט. הציבור החרדי בשנות ההקמה של המדינה, תקף ומיד אחרי השואה באירופה, ועלייה מארצות המזרח, היה עסוק בהתכנסות, בלקבוע מי הוא חרדי, בלקבע את האופי, אורח החיים של הציבור החרדי, הקהילתיות, ההכשרים, עולם התורה, כל המוטיבים האלו שעזרו להגדיר ולגדר מי הוא חרדי. הציבור הדתי-לאומי, לפי הציבור החרדי, נשאר מחוץ לגדר וכדומה, שלא לדבר על רפורמים ותנועות אחרות שהורחקו לגמרי. בעשורים האחרונים אנחנו נמצאים בהתפזרות. ב-10-15 שנה האחרונות אנחנו נמצאים בהתפזרות. במקום להתכנס פנימה אנחנו יוצאים החוצה, חלקנו הולכים ונהיים קיצוניים יותר בתופעות שלא ראינו אותם בעבר, ומצד שני עם כל האתגרים של הטכנולוגיה והמענה לזה וכו', וחלקנו הולך ונהיה משתלב יותר, ישראלי יותר.
דווקא בגלל אותם דברים, בגלל פגיע הטכנולוגיה שחודרת, ובגלל שיש חלק שכמו שאמרת הולך ומזדהה יותר עם המדינה וסמליה וזה, אז יש חלק שרוצה לקחת את הציבור לאמצע על ידי זה שהוא הולך לקיצוניות. עכשיו, לכן הוא אומר, הציבור ילך יותר לאמצע. אבל אני חושב שיש כאן עוד משהו. התקשורת היום, העיתונאים החרדים שדיברת עליהם מקודם, הם מסתכלים על אותם חלק, וגם אתה עכשיו עושה את זה, אתה בעצם אומר, החלק ההוא הוא מאוד גרוע בגלל שהוא קיצוני, והכל שנשמע בעצם בחוץ, תסתכל את העיתונאים החרדים, שנייה.
לא, נתתי ציון.
לא,
למדתי מה גרוע, מה לא גרוע.
עובדות, כן.
תופעות קיים.
תופעות. עכשיו, אתה מסתכל על העיתונאים החרדים של היום, שנמצאים ברשתות וזה, ואתה רואה פתאום כל אחד מעלה לך סטטוס, אני לא יודע, מאזינים שלנו מבינים על זה, כן, כל מיני תמונות איזקויר ומנהרות נשמה, אתמול בלילה לזכר החיילים, ותראו, כולנו עומדים בצפירה, ועכשיו מעלים סרטונים מבני ברק, ומסרטונים מלא יודע איפה. חבר'ה,
אבל למה הם כותבים לראשונה?
עדיף, כן, א', זה לא לראשונה.
על תקש שקיים 60 שנה, אי אפשר לכתוב לראשונה.
לא, זה לא לראשונה, אבל התפתחות הטכנולוגיה היום מצליחה להרגיש...
לראשונה אני מצייץ טקס איזקו.
מצייף וידאו גם, ואני מראה לכם את זה מכל מיני זוויות. אבל א', זה לא לראשונה, כמו שאתה אומר. ודבר שני, אני אומר, ותגיד לי אם אתה חולק על זה, שחבר'ה, שבו בבית, תעזבו, הרי העיתונאים החרדים הם כביכול מייצגים את הציבור החרדי. הציבור החרדי, רובו, עזוב את החלק שלו, כן? רובו לא משרת בצהל, לא, אתה יודע, חלק מהמדינה הוא סמליה, כמו שאתה דיברת על זה מקודם. הוא לא הולך לעשות מנגל ביום העצמאות, בסדר? הוא לא, התחלת דגאולה, זה גם לא, בסדר? יש פה דיון כבד וארוך שאולי נפתח אותו עוד מעט, אבל אתה יודע, כמו שאמרת, חוזרים על זה כל הזמן. אבל אני אומר לעיתונאים האלה, שבו בבית, אתם גם לא שראתם בצהל כדי שתבואו ותגידו, שמה, אני חלק מהעניין, כואב, בסדר, כואב לך שיהודי נהרג, זה ודאי, לכולם, אני מניח שאתה לא כזה גרוע כמו החילוני, שכשנהרג אתמול יהודי חרדי, השבוע באשדוד, אז ראיתי גם כאלה שכאילו, בתגובות שמה, ראית באחד האתרים, כותבים, פרזיט וזה, בסדר, כאילו, חס ושם, אנחנו לא כאלה, אבל מפה ועד ללכת ולהיות חלק מהעניין, אני חושב שהדרך היא קצת...
אז בוא תראה, א', על רגשות ועל כאב, אי אפשר לקחת בעלות לאף אחד, מי שכואב לו זכותו להביע כאב. אתה מדבר על החלק של עד כמה יש תועלת, ועד כמה נכון להראות הזדהות,
והסמליות, לא בעניין בכאב בין בעיה, שיחב לו, יישב ידליק נרות השמה, יקרא את כל הספר תהילים, הכל הוא כל טוב.
חזל אומרים, ראו פלוני, מנעים מעשיו, הדבר היחיד שאולי יש לנו עניין במה יאמרו הבריות, זה בחובה שלנו לקדש שם שמיים. אז מצד אחד ברור שהמצווה והחובה לקדש שם שמיים לא תלויה באיזשהו ויתור על קצה קצהו של הלכה או אפילו מנהג או אפילו סוג של מנהג המקום מבחינת אורח החיים החרדי והתורני. ובשביל, אין תירוץ בשביל קידוש השם לעשות משהו שהוא לא על פי ההלכה ולא על פי המסורת שלנו. אבל מצד שני יש לנו כן עדיין חובה לקדש שם שמיים, להאיב שם שמיים, ואני לא רואה פסול בעצם ההזדהות עם הכאב של האחרים. צריך לזכור שגם גדולי ישראל, כמו מרן רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, כשבא מישהו לשאול אותו אם ניסוע לקברי צדיקים, הוא היה בבית וגן, אז אומר, אתה יכול לגשת פה להר הסמוך, להר הרצל, קבורים שם הקדושי עליון, אנשים שמסרו את נפשם על קידוש השם, ומתו בגלל שהם יהודים. כן. כך שההתייחסות האותנטית שלנו, היא לא סתם הבעת הזדהות עם הכאב החילוני, אלא באמת הזדהות עם שותפות גורל בגורל העם היהודי, בעובדה שיש פה מימד של קידוש השם ברמה האותנטית. אני מסכים שצריך להיזהר, ולפעמים זה כפסע קצר בין קידוש השם אותנטי שמביע כאב מעיב שם שמיים, לבין הזדהות מיותרת עם אין שם סמלים ותקסים.
שהם נטו סמלים.
אבל אפרופו הדיון שלנו הבוקר, זה חלק מהגלות, זה המורכבות הזאת. זה גלות בין יהודים, של להיות במדינת ישראל, שלא חיה על פי ההלכה, שלא הוקמה על פי התורה והמסורת, ועדיין מאפשרת לנו לחיות כאן חיים של תורה, הם חיים כאן בארץ ישראל. לא התחלת על גאולה, לא ערקת דמסענן על הכל, ולא גאולה על הכל. זה בהחלט תמיד מאתגר אותנו יותר, מורכב לנו יותר, וכמו שאמרתי, גם בפעם ה-71 אנחנו עדיין דנים בנושאים האלו, ותפילה שלא תצא תקלה מתחת ידינו, לא רק בשידור היום, אלא בכלל ביום כזה, בימים כאלו שאנחנו מסתובבים ברחוב. בימים
כאלו של הרכבת הממשלה, אני חושב שזה גם, זה לדעת איפה הגבול, איפה אני עובר את הגבול, ממצב של אנחנו המיעוט שבאמת רוצה למחות על חילולי שבת ורוצה לדאוג לבחורי הישיבות שיוכלו ללמוד ללא הפרעה, כן? לבין מצב שהוא כבר יכול להיות, אתה יודע, אפילו טריגר לצד השני, שהצד השני הוא יכול להיות כל אחד, גם הליכוד שבלית ברירה ראינו בפעם הקודמת.
אתה אומר הערה מאוד חשובה, אתמול אלוף בן ביטון הארץ כתב,
ראיתי את המאמר,
מאמר מאוד קשה נגד החרדים שהולכים להשתלט ולהיות חצי מהמדינה, ואיך ילחמו ואיך יעשו ואיך הכלכלה תקרוס, ומזהיר מפני סכנות גדולות מאוד מפיתוח וגידול של הציבור החרדי. ומצד שני, כמו שאמרת,
הוא קורא לפעולה אקטיבית שם.
כן, כן, בהחלט מאמר קשה מאוד. אני חושב שאתה צודק שגם באמת על רקע של הקמת קואליציה וניצחון פוליטי חרדי בבחירות, גידול בנציגות ברוך השם וכולי, אנחנו צריכים לקוות ולהתפלל שגם הנציגים שלנו, הוותיקים והמנוסים יש לומר, אולי בימים אלו של החופשה מעבודה פרלמנטרית יקראו קצת את ההיסטוריה של הקמת המדינה ושל הנציגים שקדמו להם, שידעו מתי למחות ואיך הסטטוס קוו התפתח. מצד אחד אנחנו נמצאים בעידן שהמחאה נשחקה, וגם פה אני חושב שיש חובה של העיתונאים לדעת מתי הם מאתגרים מדי ופוגעים אולי בדברים שנעשים מאחורי הקלעים, ביכולת להיאבק על
בפומביות,
ומתי מכריחים את הנציגים לעשות משהו למרות שאין ביכולתם, ואז אולי לפעמים חס ושלום נוצר מזה חילול השם, לבין מצד שני באמת לא להפך לאבן, ללב של אבן שלא אכפת לו לא מחילול השם, לא מחילול שבת, ולא מככה, מהעובדה שגם אחרי 70 שנה עדיין רובו של העם היושב בציון רחוק מקיום תורה ומצוות, ועל זה אנחנו צריכים לדאוב ולהשתלב.
אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ ראשון של פרסומות, מיד אחר כך נשוחח כאן עם המרואיינים שלנו לשעתיים הללו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי. סתרים, מותחן חדש עוצר נשימה מאת דבורה רוזן. סתרים, הספר שכולם חיכו לו, להשיג ברשת יפה נוף אלדיים ובחנויות הספרים המובחרות.
אמא, יש, התעוררתי יבש.
דרי נייט, תמיד להיות יבש. טיפול מסור מקצועי בעזרת חגורת הפלא למניעת הרטבת יום ולילה. החזרים מכל קופות החולים. כוכבית 3864. דרי נייט, כוכבית 3864.
למדת בישיבה גבוהה ומעוניין לעסוק בהוראה? מכללה ירושלים מזמינה אותך לקבל תואר BED ותעודת הוראה בתוכנית מקוצרת וייחודית לגברים. בואו ליום הפתוח במכללה ירושלים, ברחוב ברוך דובדבני 36 בית וגן, ביום חמישי י' באייר, בין השעות 2 ל-6 אחר הצהריים. כי גם בתוכנית לגברים יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
דלתות פנטום הסיגה, קולקציית קלאסיק, החל ב-1185 שקלים, כפוף לתקנון.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
לא משנה לאן מטיילים, בדרך עוצרים בארני.
כאן הרב שרגה שלחטר, מנהל המרכז הארצי לטיפול בהתמכרויות. אני מזמין אתכם לקורס מקיף וייחודי בטיפול בהתמכרויות וכפייתיות, להקנות לעצמכם מקצוע מבוקש ולהתפרנס בכבוד. ליווי מקצועי שלנו עד להצלחה מובטחת, ולא כספכם יוחזר במלואו. תעודה מטעם המרכז תינתן לבוגרי הקורס. בואו, עם מוטיבציה להצליח, אנחנו כבר נדאג לשאר. לפרטים והרשמה, 053-311-7677, 053-311-7677, הקבלה קריאה ברעיון התאמה, מספר מקומות מוגבל.
בוים בוים מנדלבוים, בוים בוים מנדלבוים.
מזרנים זה מנדלבוים, אל תפספסו. מגוון הטבות ומבצעים מפנקים על מזרני האיכות של מנדלבוים מחכים לכם ברייטי ויזל, רחוב רבי עקיבא 16, בני ברק.
מזרנים זה מנדלבוים.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
מבצע באופטיקה אלפרין, 71% הנחה על כל המשקפיים. אופטיקה אלפרין, כפוף לתקנון.
המופתה זה גם וגם. בריאות יוקרתית קשרה למהדרין בעיירה ציורית, ממנה חוזרים בריאים הרבה יותר. אם אתם צעירים וסובלים מבעיות לב, לחץ דם או סוכרת, בואו למופתה. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
לילדים רעבים יש הרבה תירוצים מדוע הם לא אכלו. כי הם מתביישים. מחייגים עכשיו לארגון החסד יד עזרה ושולמית, ועוזרים לעוד משפחה נזקקת, לעוד אלמנה ועוד ילד יתום. חייגו עכשיו ותרמו כדי שעוד ילד ייכנס לבית החם של יד עזרה ושולמית, ויקבל ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. חייגו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. התרומה לכלל פעילות העמותה.
באירועים יש כאלה שהכי חשוב להם התפריט, שיהיה הכי איכותי. יש כאלה שהכי חשוב להם זה המיקום של האולם, שיהיה מרכזי. ויש כאלה שהכי חשוב להם שהאולם יהיה רק שלהם לאותו ערב. ואם כל הסיבות חשובות לכם, נאות ירושלים, לכבד את הרגעים החשובים לכם.
יום ההזדמנות שמח! גלית איטליה בני ברק מזמינה אותך להזדמנות חד פעמית להתחדש בפאת קסטם איכותית. כל הפאות מ-1,800 שקלים עד 7,500 שקלים בלבד. יום ההזדמנות, יום חמישי, 9 במאי, ד' באייר, בין 4 ל-8 בערב. רבי עקיבא 62, בני ברק, 03-570-0856.
ועכשיו מבצע חורף במרפאת השיניים של דוקטור מלמן בירושלים. קוביות לאישור שיניים רק ב-6,000 שקלים. תתקשרו עכשיו לדוקטור מלמן, 02-540-5757. דוקטור מלמן.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחבר הכנסת משה ארבל.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב זרימי, לכם ולכל המאזינים.
בוקר טוב, זה אולי לא רעיון בחורה שלך, חבר הכנסת החדש הרב משה ארבל, אבל מאוד מעניין לשמוע את ההתרשמות שלך מהמקום של חבר כנסת, מה שלא רואים משם, אולי ראית מכאן, פעם ראשונה שאתה משתתף בתקסים האלו מתוקף היותך נבחר ציבור, חבר בפרלמנט הישראלי.
השתתפת באחד מהתקסים הרשמיים שלך, לצה"ל או של...
אתמול עליתי לבית העלמין סגולה בפתח תקווה, ופקדתי את קברו של חבר ילדות, סמל ראשון יוסף עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. פגשתי את הוריו, הוא נולד שלושה ימים לאחריי, נולדנו, גדלנו יחד באותה שכונה בפתח תקווה, באירוע ירי בשנת תשס"ה, נורא והיום בטבת, בדרך לישיבה שלו במעלה אפרים, עתרו מחבלים וממש בקרב יריות אחרים מאוד רצחו אותו, וסמל ראשון יוסף עטיה הוא באמת היה חבר שגדלנו יחד, למדנו אפילו במוסדות החינוך עד הכיתות הנמוכות.
ולכן זה הטקס שבחרת. חברים
עקרים, שהמעשה שמיוחס לרב שלמה זלמן אוירבך, ראש ישיבת כל תורה, על אותו בחור ישיבה שרצה לנסוע לקברי צדיקים בצפון, והוא אמר לו, למה אתה מתרחק?
הזכרנו את זה קודם, לפני הפרסומות בפתיח שלנו, אכן. אבל תאמר לי, אבל אתה, לשאלתנו, כחבר כנסת השנה, הם זכרו של החבר יותר? אתה מרגיש את זה יותר?
כחבר כנסת, פעם ראשונה שאני נמצא בטקס, אני אומר בכנות, אני לא רואה שום הבדל. התמונה והכאב הוא אותו כאב, סך הכל התווסף פשוט עוד איזה מקום עבודה חדש, אבל...
מקום עבודה שהוא מקום עבודה ציבורי, עם שליחות, עם סממנים ציוניים.
מחייבים.
כן, כן, בוודאי, בוודאי, אבל הוא לא יוצר...
אתה לא מרגיש הזדהות יותר גדולה דווקא בגלל שאתה חבר כנסת, כי אתה אומר שההזדהות עם הכאב והשכול, לפחות בהיכרות האישית שלך עם חבר ילדות, מספיק עמוקה ורגשית שלא, שאין צורך לתפקיד הציבורי הממלכתי להוסיף לו רגשות.
אני חושב שזה מוסיף נופך וכבוד למשפחות, עצם זה שהגיע גם נציג הממשלה למעמד, והגיעו גם הרבנים הראשיים לפתח תקווה, והגיעו באמת ציבור גדול מאוד לחבק ולחבק. דבר שבאמת, מעט מהמעט מהכרת הטוב שיש לנו לאותם קדושים שזכותם אנחנו חיים פה.
אני חושב שיש אבל שינוי נכון בין יום הזיכרון לחללי צה"ל לבין יום העצמאות למשל. ביום העצמאות אתה מרגיש אחרת, אתה יותר מזדהה היום עם...
יש יום חופש.
אני באמת, כתלמידו, כמי שרואה את עצמו, כקטן תלמידיו של מרן הרב עובדיה יוסף, חוזר גם בבית הכנסת שבו אני מתפלל, שומע לקחי על הדברים שהרב היה אומר, על נתת לי ריח, על נס להתנוסף. צריכים לדעת להכיר טובה ולהודות לקדוש ברוך הוא. וגם ביום העצמאות צריך להגיד תודה, ודאי שזו תשובה הלכתית ביביע עומר דרך אגב, על כל נושא יום העצמאות, אחד מגדולי הפוסקים שהקיף את הנושא הזה לאורכו ולאורכו זה היה מרן הרב עובדיה, שמתחיל את התשובה עם תשובתו של הרב קשר, בעניין התחלת דגאולה, ומפרט את המעלות ואת החסרונות, אבל באמת יש כאן שאלה מהותית הלכתית, ובהחלט צריך לדעת להודות לקדוש ברוך הוא, על הניסים הגדולים שקרו וקורים לעם ישראל. זה לא מובן מאליו.
אבל תראה, אין לנו מחלוקת בכלל כנראה על כל ההיבט ההשקפתי שנובע באמת מהעמות מידה המסודרות של ההלכה, על איך מחדשים תקסים וחגים ומועדים וזיכרון וחוגגים עצמאות וכולי, והמשמעות של זה בתוך ימי ספירת העומר, וכל השיקולים שמוזכרים שם בתשובה של מרן הרב עובדיה. אבל בהיבט הפרקטי, משה, אתה חושב שהציבור החרדי...
אתה שואל אם התפריט שלי משתנה, אני אוכל את אותם מאכלים כמו ביום רגיל, אני נמנע מלאכול בשר צלוי, כי זה לא כל כך בריא.
הבנתי. ובהסתכלות שלך מסביב, על החברה החרדית, על המעגלים שבהם אתה חי, אתה יכול לשים לב האם אתה חושב שישנם בשנים האחרונות גלי הזדהות גבוהים יותר?
באופן טבעי, החברה החרדית, ברוך השם, גדלה. גדלה מאוד מאוד מאוד, וככל שהיא גדלה, ברוך השם, כן ירבו, הגוונים שלה גם כן גדלים בהתאם, ולא דומה החרדי שהוא חבר ויקר וידיד קרוב ממאה שערים, שמורו ורבו זה האדמו"ר מסאטמר, אנחנו רואים את הדברים בהשקפה אחרת אולי, אבל אנחנו עדיין חברים ושנינו עובדים את הקדוש ברוך הוא בדביקות, לבין חרדי שגר במקומות אחרים. אני חושב שהקטלוג של מי הוא חרדי הוא אתגר. בסך הכל אפשר לחשוב אחרת ועדיין להישאר שנינו חרדים ושנינו יראי השם. וכן, להודות לקדוש ברוך הוא, זו מחויבות. אז כמובן שאלה שרבותיהם הורו להם, שיש כאן באמת בעיה השקפתית והלכתית, שעולים בחומה וכו'. רבותיי לא כך, אבל אני עדיין מכבד את דעתם.
תגיד, משה, הייתי רוצה לשאול אותך, אבל...
שונים, כך דעותיהם שונות.
אני הייתי רוצה לשאול אותך דווקא במקום שלך, שהיום אתה מחוקק ונמצא בחלק מהעניין, ורואה את כל הדיסוננס הזה ביחסי דת ומדינה, גם בנושא חוק הגיוס וגם בנושאים השבת. יש כאן איזשהו גבול דק של בין אנחנו מיעוט, אבל מיעוט שיש לו כוח, וכוח פוליטי, ברוך השם היום גדול, לבין לחצות את הקו ולגרור את הריאקציה, כמו שאנחנו רואים כבר שהתעוררה לו היום, כן, זה התחיל עוד לפני תומי לפיד, עם שולמית אלוני ותומי לפיד ויאיר לפיד, והיום גם אתה רואה את זה כבר יותר גם בתקשורת, שמדברים על כך שצריך כבר כמעט לסגור את החרדים בגטאות לפני שהם השתלטו עלינו, מה האיזון העדין לפי דעתך בין הכוח שלנו היום, דווקא בעידן הזה של הסכמים פוליטיים בכניסה לממשלה, לבין לא נחצה את הגבול?
אנחנו מצד אחד מחויבים לאמת הפנימית שלנו, גם כשהיא לפעמים לא תהיה מובנת ונשמעת. היה איזשהו עיתונאי שפרסם איזשהו טור עמדה ערב יום הזיכרון, טור מסית, שהוא באמת לא יוכל להבין את התרומה המשמעותית של הציבור החרדי בלימוד התורה, ואנחנו כן צריכים לחזור ולומר את זה, גם אם זה לא כל כך מובן להם, שאני באמת מאמין בצורה מאוד מאוד ברורה ומוחלטת, שההתפתחות הכלכלית של מדינת ישראל והצמיחה הכלכלית, היא ללא ספק חלק בלתי נפרד מכך שמדינת ישראל היא מקום התורה.
כן, אבל אותו אדם, אומר, תשכנע אותי לוגית, מה אתה תורם לי? אני בינתיים יודע שאני את הכסף שלי נותן לך. אני מממן אותך. זה הטענה של...
אני...
איתי...
זה גם סתים, כי יש כאן טיון שהם רחוקים מהמציאות. זאת אומרת, אני לא ראיתי אנשים חרדים של חלפת מספרים אלה של המסיעים. יש ציבור חרדי גדול מאוד יצרני ועובד, וגם השבט לוי שלנו, שלצערי הוא קטן מדי, הוא צריך להיות הרבה יותר גדול. שבט לוי שלנו שעוסק בתורה, בתארתה, מבוקר עד ליל, במסירות נפש, הוא עושה את זה מתוך דוחק מעוני, בגלל הערך העצום.
זאת אומרת, הם לא מקבלים 8,000 שקל בחודש?
7,800 ליתר דיוק.
כמעט, כן.
הם ראויים להרבה יותר מזה.
מה זה רואי? אתה כאילו מאשר את ה...
הלוואי, הלוואי. אני כבן ביתו של רב משש, שהיה גאון עצום ורבה של ירושלים. נכדו הרב טפירו, ראש השינו, הוא רם בירושלים, והוא היה תלמיד בישיבת כל תורה, קרונוביץ'. סיפר שהרב היה מגיע אליו אחת לתקופה, ונותן לו תרומה לאברכים, שהוא היה שואל ומברר שהם לומדים יום שלם. והיה מבקש ממנו... תן להם את השם שלי ואת שם האימא כדי שיתפללו עליי. והיה שואל אותו, נתת להם? אמר לו, כן, בוודאי. ואמרת להם את השם שהתפללו? אמר לו, כבוד הרב, בוודאי, מה השאלה? אבל אני לא מבין, סבא, מה אתה שואל שאלה כזו? אתה עם גדולי הדור, תלמיד חכם עצום, מה אכפת לך עם האברך הזה, בסך הכל צעיר כזה, כבן 30 ו-40, מתפלל עליך? אז אמר לו, אני עסוק בצורכי ציבור, אני מטפל בקשרות ובעירובין, ואנחנו יודעים כמה היה מתמיד עצום הרב משש. אבל הם שהם לומדים תורה יום שלם, תארתה, הברכה שלהם היא מסוגלת. אני צריך ברכה של מי שלומד יום שלם.
חבר כנסת הרב ארבל, אני רוצה לנצל את ההזדמנות. אני לא יודע כמה, כאילו אולי למאזינים אתה חדש באופן יחסי כחבר כנסת חדש, אולי חלקם מכירים ומודעים לעובדה שגם קודם לכן שימשת בתפקיד ראש מטה שר הפנים.
לא, אבל... היום אבל הוא עומד בפרונט.
היום, אבל זהו, בדיוק על המעבר הזה אני רוצה לדבר, כי אני חושב שלא כולם יודעים, למשל שבהיבטים דווקא של סטטוס קוו, חקיקה וכל מיני תקנות חשובות לציבור החרדי, דומני שכבר כשבע שנים אתה מאחורי הקלעים בעמדת השפעה וניסוח ומסעים ומתנים, אם אינני טועה, מעורב עמוק בהגנה על הצרכים של הציבור החרדי בהרבה מאוד היבטים. אתה, בראש ובראשונה הייתי רוצה לדעת, אתה חושב, כאילו איך המעבר הזה, מאחורי הקלעים למקדימה?
זה אתגר הסתגלותי, לא חתרתי לשם, ולכן גם, זה בא די מהר מבחינת הציפיות שלי, ולכן הופתעתי כשזה קרה. צריך להתמודד עם ה... צורך לעמוד מול איתי גדסי ועברי מקלוזר ביום העצמאות בכל חי, אבל אני מקווה שבעזרת השם נצלח את זה.
בהיבט...
נהניתי מאוד מהאלמוניות, אני אומר כאן.
זהו, אני, בהכירי אותך בפעולות האלו, לפעמים באמת זה נורא, נורא מפתה להישאר מאחורי הקלעים ולפעול בלי, בלי שלהיות לעין הזרקורים בצורה
כל כך. לא רק זהו, צריך לחשוף את דעותיו עכשיו. ועכשיו שואלים אותו כאן
לקבל ביקורת. תראה, דווקא לחשוף את דעותיו, אני חושב שזה החלק היפה והמעניין, שחושפים ככה בן תורה שמדבר באופן ראות, שבעל תוארים אקדמיים מצד אחד, אבל לא מקדש אותם, אלא מקדש את היכולת לקדם ולעזור. זה הזדמנות לשאול אותך על אחד הדברים שלא אתה באמת מטפל בהם בשנים האחרונות בצורה מסיבית, זה על כל הזכויות שלנו במרחב ציבורי כציבור חרדי, במה שקשור להדרת חרדים, במה שקשור ליכולת שלנו לקבל שירותים על פי אורח חיינו, על פי איך שאנחנו רוצים. ותמיד אתה יודע, השאלה היא, מצד אחד מדינה דמוקרטית, עם גישה ליברלית רחבה בסך הכל, שאמורה לאפשר לכל אחד לחיות לפי אמונתו ודתו. מצד שני, הם באים ואומרים, אנחנו הרוב, מיעוט לא יכול להחליט בשביל רוב, וכל מיני טענות כאלו ואחרות לגבי הזכויות של החרדים. יום העצמאות 71 של מדינת ישראל, אנחנו מוצאים את עצמנו עדיין נאבקים על... לפעמים ממש זכויות קיום של אורח חיים.
אני הייתי רוצה לחדד את הנקודה הזו דווקא מהשקפת עולם ומתפיסה ליברלית. אחד ממייסדי התיאוריות הליברליות היה מלומד אנגלי-בריטי בשם ג'ון לוק. והוא באמת, התפיסה הייתה, ועליה נלחמים בעצם הגדולי הליברליים פה בישראל, על שני דברים, על חופש הדת ועל החופש מדת. אותם ליברלים בשיטתם נאבקים על חופש דת, חופש מדת, וזה בעצם המצא של מפלגות חילוניות ליברליות פה בישראל. וכאשר מדברים על חופש הדת, שם הם נעלמים דום. אני רוצה לשתף אתכם במקרה שהיה לי, שהיה לאחרונה נושא בתקשורת לגבי תחרות זמר, שהייתה שם קבוצה של ילדים בעלי מוגבלויות, שבחלקם הגדול, מארגון נפלא דרך אגב, ארגון שלווה, שבחלקם הגדול נמנע מהם, הם שומרי מצוות, ונמנע מהם להשתתף באותה תחרות זמר, בגלל החובה שהכריחו אותם לחלל שבת. שוחחתי עם... בחירה לשעבר באחת המפלגות הגדולות שמציגות חורטות על עצמם ליברליזם. אמרתי לה, רגע, נמצא כאן באמת אירוע של בעלי מוגבלויות שלא יכולים להשתתף בתחרות, בגלל החובה שבעצם מחייבים אותם להפר את מצוות דתם. כולכם נדם, איפה חופש הדת? כן. חופש הדת, לכל הפחות, גם אם אתם לא יכולים עכשיו לשנות. דווקא מכם, כליברלים, הייתי מצפה שתבואו ותביאו כל מחאה, שזה לא ייתכן, שזו שערוריה.
בקיצור, זה חד כיווני, אם אני מבין אותך נכון, זה חופש מדת ובצורה...
יש צביעות.
כלומר, אנחנו לא ניתן... כן, לא ניתן לכם אפילו לעשות איזשהו אירוע בתל אביב, שיהיה בהפרדה, או עכשיו היה האחרון מר אביגל כהן, בחולון, אני חושב.
עכשיו, אין ספק, אני אומר, תאום תאורה ביני לבינם, יש בינינו תאום וחילוקי דעות מהותיים שיורדים לשורשם של דברים. אבל החלק הקל זה להפוך את זה ליריבות אישית ולא להתמודד עם הסוגיות עצמם.
אז מה הטקטיקה הנכונה? האם מצד אחד נדרש ממך כנבחר ציבור חרדי לעמוד ולהביע בעוז ובגאון את העמדה האותנטית של היראים לדבר השם על דעת ההלכה והתורה, ומצד שני אתה צריך להביא הישג, אתה צריך להביא פתרון, פתרון לפעמים תומן בחובו איזושהי פשרה, איזשהו ויתור מסוים, איך עושים את זה?
המאבק חייב לעשות בצורה מכבדת מצד אחד ומצד שני, לא בהכרח עם פשרות. במקרה הזה, לטעמי בכל אופן, החוק מאוד מאוד ברור, חוק שוויון הזדמנויות במוצרים ושירותים, סעיף 3 לחוק קובע שיש אפשרות במקרים חריגים, החוק מונה את המקרים החריגים, לקיים אירועים בהפרדה. עובדה קיימת שעד היום, למרות עמדותיה הידועות של, אתם ציינתם את דינה זילבר, למרות עמדותיה הידועות, משרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל, תקצב בשנה מתקציב ממשלתי עשרות אם לא מאות אירועים שהתקיימו בהפרדה עם חוות דעת משפטית של היועץ המשפטי של המשרד לפיתוח הנגב והגליל שהסבירה למה במקרים הללו צריכים לבוא ולראות שזה עולה להוראות החוק, ושזה עומד בכללים שנקבעו, ויש כאן גם ערך לא פחות חשוב. אנחנו מדירים אוכלוסיות שלמות ממתן שירותים. בגלל שאנחנו רוצים לחנך את האוכלוסייה, הם רוצים לחנך את האוכלוסייה, בעצם מה שיוצא זה שאותם אנשים ששילמו ארנונה ושילמו מיסים, כן, חרדים משלמים מיסים, רוצים לקבל שירות, הם נמנעים מלקבל את השירות הזה, רק בגלל שהם רוצים לתאם אותו לפי
אורחות. זאת אומרת שאתה אומר שהפרדה איננה הדרה, ועל זה צריך להילחם בין אם כמובן בסעיפי דת, ואפילו בסעיפי תרבות.
כן, הצורך הוא לאפשר לכל אוכלוסייה לקיים את אירוע התרבות שלה לפי אורחות חייה. אם מדברים על שוויון, אז השוויון אסור שהוא ידיר אוכלוסיות מסוימות שאורח החיים שלהם מבקש את זה. לטעמי גם בית המשפט הרחיק לכת בזמנו בשמחת בית השואבה של נטורי קרתא, שהם אפילו לא ביקשו תקצוב מהמדינה. הם קימו שם לפי אורחות חייהם. זאת השמחת בית השואבה בעקבות בגץ רחל עזריה. הם קבעו איזושהי הפרדה. הדברים האלה צריך להיאבק עליהם, אבל אני חושב שוב פעם, הקל ביותר זה ללכת לריבות אישית. הרעיון הוא בעצם לבוא ולהביע את העמדות שלנו בלי חשש.
מה החוק הראשון שאתה מגיש כחבר כנסת?
הצעת החוק הראשונה שהגשתי למזכירות.
שהגשתי, הוא כבר הגיש, כן.
הייתה
ארנונה לבסיסי צהל?
צדק חלוקתי. עיריית תל אביב היא באמת רשות שמתנהלת למופת מבחינת עירייה, פיננסית וניהולית. אבל היא מקבלת מדי שנה בקירוב ל-70 מיליון שקל ארנונה מצהל על בסיס הקריה שבקרבה. ה-70 מיליון שקל הללו לעיריית תל אביב
פרומיל. מתנה גדולה.
כן, אבל
אפשר לממן תשתיות לכמה תחרויות זמר.
ולעומת זאת, כל הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון שנותנות שירותים מוניציפליים לצהל, מכיוון שהיסטורית צהל הוא הריבון, הם לא משלמות ארנונה.
אתה מדבר על השטחים עכשיו. אוקיי,
כן. אז עכשיו אני אומר, הצעת החוק מבקשת לקבוע שכשם שמשלמים ארנונה בתל אביב, באותה מידה גם כן יצטרכו לשלם ארנונה ביהודה ושומרון, משמעות שצהל ומדינת ישראל על המתקנים שלה משלמת ארנונה ביהודה ושומרון, המשמעות היא שזה עוד חוגים, עוד חינוך, עוד רווחה, עוד לאותם ילדים שגרים שם, עוד שירותים.
אבל אתה יודע שהם לא מצביעים שלכם, כן?
אז מה? אנחנו בסופו של דבר נבחר, ואנחנו צריכים לייצג את כלל אזרחי מדינת ישראל ואת האינטרס של כולם.
ושיהיה צדק חלוקתי, אם בתל אביב מקבלים, גם ביהודה ושומרון יקבלו.
תראה, אני מוכרח לומר לך, איתי, שייתכן שחבר כנסת הרב משה ארבל יעבור את ההסתגלות ממאחורי הקלעים ללפני הקלעים בהיבט של העשייה המקצועית של, כמו שאתה שומע, הגשת חוקים חברתיים באופן יחסית קל. יכול להיות שאת החלק של היחסי ציבור והיכולת הישרדות בתוך הפוליטיקה, אני מקווה שלא יהיה לו קשה מדי, כי אתה שומע שבסך הכל אפשר להיות אופטימי. יום העצמאות ה-71 למדינת ישראל, תוספת כוח לנציגות החרדית.
בהחלט.
מצד אחד יודע לצטט את גדולי הליברלים,
כן.
ומצד שני
שהוא מציג משנה
סדורה בהחלט על האתגרים של הציבור החרדי. אז אנחנו בקונפליקט הבלתי נגמר הזה זקוקים לכם ולשכמותכם, ומאחלים לכם הרבה הרבה הצלחה, הרב הרבה.
אני רק לסיום, אני חייב לנצל את הבמה המכובדת הזו, באמת להודות ולהוקיר טובה מקרב לב לחבר הכנסת הרב יואב בן צור. אני חושב שעם כל היכולות והדברים המופלאים שדיברתם כאן, אם באמת עינו הטובה לא הייתה מאפשרת לי לבוא לידי ביטוי,
אז אני אספר למאזינים למה אתה זה, חבר הכנסת ארבל התחיל אצל חבר הכנסת בן צור.
ואתה יודע שאני ככה לפעמים הייתי מסתובב שם עם בן מנחה לערבית, ואני מוכרח לומר שזה מדהים שאתה מכיר טובה, וזה רק מוסיף נופך לאישיות שלך, כי אני זוכר אותו אומר לי, קרויזר, אתה תראה שהארבל הזה עוד יגיע רחוק. תגיד לאריה שיקדם אותו, הוא שווה. מקווה שלא הרסתי.
תודה.
חבר הכנסת משה ארבל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב. להיטו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
רגע. רשת מחסני חשמל חוגגת ביריד מחירות יום אחד בלבד. רק ביום ראשון יריד מחירות ברשת מחסני חשמל. מבצעים עד גמר המלאי. וגם מתנה על כל קנייה. רק ביום ראשון במחסני חשמל. אל תחמיצו.
המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
כולם לחייך? גם אתה שם צדיק, אל תתבייש.
מספיק להסתיר את החיוך. הראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. טיפול מהיר ונוח במחירים שיחזירו לכם את החיוך. התקשרו עכשיו, כוכבית 3301.
אוקיי, סגרנו על חופשה, אבל מה עם ההנחה?
ההנחה היא קבועה. אין סיכוי שנוציא אותה לחופשה. חדש במרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב בהזמנת טיסות וחופשות בקשרי תעופה. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל. כפוף לתקנון.
סוס הוא אחת מהחיות המרשימות בטבע. כבר שנים רבות הסוס משמש ככלי טיפולי מרכזי לפתרון קשיים ובעיות.
רוצים ללמוד כיצד להפוך את תכונות הסוס לכלי טיפול בהתמודדות עם קשיים? אתם מוזמנים לקורס רכיבה בחוות רטורנו. בסיום הקורס תקבלו תעודה מוכרת שתאפשר לכם לאייש מגוון תפקידים ותעניק לכם מקצוע משמעותי, מרתק וחווייתי. לפרטים ופגישת ייעוץ חינם חייגו עכשיו 073-222-1133 073-222-1133. רטורנו, אנחנו כאן בשבילך.
תמיד חלמת לעסוק במקצוע שיש בו שליחות? בואי להגשים את החלום וללמוד בלניאדו. תואר אקדמי בסיעוד. רק בלניאדו תוכלי ללמוד במרכז רפואי גדול, באווירה חרדית ומשפחתית, להשתלב בעבודה בתום הלימודים וליהנות ממגוון מלגות. התואר הינו תואר אקדמי מטעם המרכז האקדמי רופין. התקשרי עוד היום והרשמי 09-860-4778.
יש לכם קטם? לסנו יש את הסנגור המושלם. סנו אוקסיג'ן, היחיד שנלחם בחוזקה בקטמים. מוסיפים סנו אוקסיג'ן למכונת הכביסה או ישירות על הקטם? החמצן הפעיל מפרק את הקטמים ומשאיר לכם כביסה זוהרת ונקייה.
זה היה הטיפ היומי, באדיבות חברת סנו.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתורך?
כי מי שלא תרח בערב שבת...
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, ועכשיו מבצע מכונת קפה משולבת יוקרתית המתאימה לכמוסות קפה, תה ושוקו, מתנה בכל קנייה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510.
יהודה כץ, צעיר בן 38 מירושלים, אחרי שנים של לחץ דם לא סדיר, הגיע לנופש היוקרתי במופתה, וחזר ללא לחץ דם וללא צורך בחדורים. רוצים גם? אתם מוזמנים לבריאות יוקרתית כשרה למאדרין באירופה, בחשרות מהודרת, ממנו תחזרו בריאים הרבה יותר. הקבוצה הקרובה יוצאת ב-20 במאי, תדבב אייר, 03-96-41-555.
האם שאלתם את עצמכם מה זה ילד רעב? ילד רעב זה ילד שרוב יומו מתבסס על לחם. ארגון יד עזרה ושולמית עוטף את הילדים הללו באהבה וחמלה ודואג לכל צורכיהם. כשאתם תורמים ליד עזרה ושולמית, אנחנו יכולים להכניס עוד ועוד ילדים יתומים לבית החם. שם הם יקבלו ארוחת צהריים חמה כל יום, ביגוד חדש, ציוד לבית הספר והגנים, תמיכה רגשית ליתומים, עזרה בשיעורי הבית, ארוחת 10 ליום למחרת ועוד המון דברים. ככה זה, כשאתם תורמים לארגון יד עזרה ושולמית, אתם פשוט עושים טוב. חייגו עכשיו, תרמו והכניסו עוד ילד. כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
חברים, ריכוז, תהיו אותי רגע, זה חשוב. כל מי שצריך לחדש ביטוח רכב שיגביר. שירביט עושה לכם מחיר. מהיום ביטוח רכב במחיר שיעשה לכם טוב, וגם חודשיים מתנה בביטוח המקיף לרכב. קולטים? אז תתקשרו. קדימה.
כוכבית 2003 שירביט.
כפוף לתנאי המבצע.
חדש ובלעדי בהדרן. הדרן VIP. נציג אישי ילווה אותך בכל שלב, במעבר לסמארטפון השמור, עד שתרגיש שאתה בטוח שהכל עובד כמו שאתה רגיל. כוכבית 8097. הדרן. כוכבית 8097.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם איתי גדסי.
ועכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב ליוסי אליטוב עם האור החיים הקדוש.
בשעת השבוע אנחנו פוגשים את הציווי של וספרתם לכם ממחרת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות ממות ינה. כאן למעשה אנחנו מוצאים את הציווי של מצוות ספירת העומר. אומר אור החיים הקדוש, אנחנו מוצאים במילים מה זה וספרתם לכם, כלומר כל המטרה של ספירת העומר היא לתאר את עם ישראל מתומת מצרים. כמו בספירת העומר הראשונה, שבני ישראל יוצאים ממצרים, והם זקוקים לספור שבע שבתות, זאת אומרת שבע שבועות, בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה להתייחד עם עם ישראל, ואז אנחנו, יש לנו, כמו שצריך לספור שבעה ימים לתארה, אז עם ישראל סופר שבע שבועות, כדי שעם ישראל יהיה מוכשר להיכנס כמו קלה לחופה עם הקדוש ברוך הוא. אז למה אנחנו מדברים על שבעה ימים ולא על שבעה שבועות ולא שבעה ימים? מכיוון שההפלגת התומה בתומת מצרים הייתה כל כך גדולה, לכן היינו זקוקים לתהרה גדולה שהיא תהיה שבע שבועות. אבל אם אנחנו רוצים להבין יותר מה הפעולה הזאת של ספירת העומר עושה בתהרה של השבע שבועות, אומר אור החיים, אנחנו לוקחים את המילה וספרתם, אנחנו מגלים את הסוד של נשמות ישראל. הרי ידוע שנשמות עם בני ישראל יש בהם אור גדול. כל נשמה היא כמו יעלום, כמו מרגלית. ורק באמצעות תחלואי הנפש והטיוב והעבירות, הלוחות האלה מתלכלכות והאור שלהם מחשיך. לכן תמיד כתוב בשיר השירים שהלוחות היו מאבן שנקרא סנפירנון. סנפירנון זה אבן יקרה, זכה ולבנה, סוג של יעלום מיוחד. אומר אור החיים הקדוש, עכשיו אנחנו מבינים מה הפעולה של ספירת העומר עושה. כאשר יהודי בפעם הראשונה ביציאת מצרים ספר שבע שבועות, ואמר עכשיו אני לוקח את 49 ימים ונערך בהם כהכנה למתן תורה מיציאת מצרים, הוא משתחרר מכל תומת מצרים, ואז הנשמה שלו באמצעות המניין הזה מהירה כמו יעלום, כמו סנפירנון, והיעלום הזה מהיר, ואין שום חושך או חטא או תומה שמונעת מההערה הזאת. ודרך זה אנחנו רואים, מגלים, שהספירה מהירת הנשמה, אנחנו מגלים שבעצם החטא לא עושה מום קבוע אצל הנשמה של היהודי. כי מכיוון שאם היה מום קבוע והייתה פגיעה באבן היהלום הזה, הרי שאף פעם לא היינו מצליחים על ידי תיקון וספירה להעיר כבתחילה. ולכן על ידי ספירה, שבעצם ימי תארה שנעשים בימי ספירת העומר, כל יהודי נשמתו חוזרת להעיר כמו לוח של סנפירנון. וזה מה שהעניין זה, וספרתם לכם. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את זה כל שנה מחדש, כמו בפעם הראשונה. ב-49 ימים הללו שבין פסח לחג השבועות, יש ליהודי את ההזדמנות לנקות ולתאר ולהעיר את הנשמה שלו, שהיא יהלום, שהיא אומנם לא התלכלכה באופן של פגם קבוע, אבל בכל זאת צריך קצת לשפשף ולתקן כדי שהאור האלוקי יאיר דרכה אלינו ולתאר את עצמנו. ולכן אנחנו מקבלים את הכוח בכל שנה על ידי ספירת העומר, שבכל יום אנחנו מתקנים משאב אחר בנפש, חסד שבגבורה, תפארת שבנצח, כל אלו הם משאבים שהקדוש ברוך הוא נותן להם, ואנחנו אמורים להשתמש בהם לצורך שמיים, וכל אחד קצת פספס טיפה, להשתמש בו פעם לעניין כזה או לעניין אחר, ובכל לילה מהיר את הכוח לתקן משאב אחר בנשמה, לרתום אותו יותר לעניינים של קודש, לרחוץ ולנקות את העניינים האחרים, כדי שנעיר ונעיר כלים ומוכשרים למתן תורה. יהיו דברי תורה אלו לרפואתו של מורנו ואבינו שיחיה, הרב חיים שמעון גד בן שושנה, שיזכה לשוב לאיתנו ולחזור חזרה בבריאות איתנה בתוך שער חולי עמו בית ישראל. שנזכה לימים טובים, לשבת שלום ולבשרות טובות.
אנחנו מסיימים כעת את השעה הראשונה, פרסומות חדשות, תישארו איתנו, מיד חוזרים לשעה השנייה.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם איתי גדסי.